החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע נקרא פרשת מקץ. כותבת לנו התורה, ונעמוד על מידת הביטחון בעזרת השם. הפסוק הראשון של הפרשה, והיא מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. ושואלים חז"ל, מהו מקץ שנתיים? לאיזה מניין התורה מתייחסת? אם זה למלכות פרעה או למאסר יוסף, הכל היה הרבה יותר שנים. אז למה כתוב מקץ שנתיים ימים? זאת ועוד שואלים חז"ל, למה כתוב שנתיים ימים? שנתיים. ועוד שאלה ששואלים, למה כתוב שפרעה חלם חלום בכדי להוציא את יוסף ממאסר? היד השם תקצר להוציא אותו בדבר אחר? ומוסיף על כך האלשיך הקדוש לשאול, כתוב פרעה חולם בלשון הווה, למה לא חלם או היה חלום? למה בלשון הווה? ועוד יקשו חז"ל, למה כתוב ויהי? ויהי בכל מקום זה לכאור הלשון של צער, וכאן הרי זה שמחה שהוא יוצא ממאסר. מאזינים יקרים, אחד הדברים, אולי הייתי אומר עמוד התווך, שגורם לדכדוך הנפש, עצבות, מתח בחיים על האדמות, זה רק מפני חוסר הביטחון בשם יתברך. למה? כיוון שהאדם כאשר הוא חי, שהכל תלוי בו ותלוי במעשיו, אז ממילא הוא נמצא כל החיים שלו במתח ורדיפה וטירוף ממש, להשיג את כל מבוקשו ומשתדל ומתאמץ להתקדם בפרנסה, במעמד, ברכוש, בעסקים, כך שאין לו לא מנוחת הנפש ולא מנוחת הגוף. כמו הפתגם שבני אדם רגילים לדבר תמיד, שעובדים קשה מצאת החמה, צאת הנשמה. למה? רמת החיים סוחפת כל אדם להיות, להדביק את חיי החברה, והוא נלחם עם עצמו. ממילא מה זה עושה? זה פוגע באושר של החיים, במנוחת הנפש, בשמחה של החיים, בעבודת השם שלו, הכל הכל נפגע. כי בבוקר הוא אומר מי ייתן הערב, ובערב אומר מי ייתן בוקר, וכך כה עוברים כל ימיו ברדיפה אחרי השגת רצונותיו. תורתנו מלמדת אותנו, מאזינים יקרים, עד כמה חייב האדם לא לשכוח שיש בורא ומנהיג לבירה. הכל תלוי ברצונו, ולכן המפתח לחיים טובים ומושרים תלוי במידת הביטחון בקדוש ברוך הוא. ובזה נבוא לדברי חז"ל. חז"ל מבארים ראשית מהו העניין של קץ השנתיים, למרות שיוסף הרי ישב 12 שנים במאסר, כי הרי בגיל 17 הוא הלך לראות את אחיו, ושנה הוא עבד בביתו של פוטיפר, ובגיל 30 הוא עמד, כשהוא הוציא אותו מן הבור, עמד לפני פרעה. הווה אומר, מגיל 18 עד גיל 30 הוא היה בבית סוהר. אם כן, 12 שנה. למה התורה בכל זאת מתייחסת מקץ שנתיים? המקץ שנתיים, ההתייחסות היא בגלל שהשנתיים האלה הם נוספו כענישה ליוסף לשבת עוד שנתיים במאסר, בגלל שני מילים שהוא אמר לשר המשקים, אם זכרתני והזכרתני. הוא עשה השתדלות לצאת ממאסר, ולכן לסוף השנתיים האלה שנוספו לו מעל העשר שנים שהיה צריך לשבת, קיבל אז מקץ השנתיים האלה פרעה חולם. או יש פירוש אחר, מקץ שנתיים מאז שיצא שר המשקים בחלומו שפטר לו יוסף, עברו שנתיים מאז עד שפרעה חלם, ושר המשקים שכח לגמרי מהבקשה של יוסף, ורק עבור שנתיים הוא נזכר. אז זה המקץ שנתיים האלה. והוסיפו על כך חז"ל, שעל יוסף נאמר, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו. אבל מצד שני, כתוב ולא פנה אל רהבים ושתה חזב, ואילו יוסף פנה לשר המשקים ונענש. ולכן התורה כותבת ומדגישה דבר נפלא, מקץ אותם שנתיים פרו חולם, הגיע הקץ ליציאתו מהמאסר, ונכתב שנתיים ימים דווקא כדי ללמדנו, היות וזה עונש, אז זה שנתיים מלאים. אם היה כתוב שנתיים בלי ימים, היינו אומרים אפילו שנה ויום נחשב כבר שנתיים. לכן התורה באה להדגיש, לא היה לו ענישה שנתיים מלאים, וכך מביאים הרבה ראשונים בפשט. ועוד מוסיפים לבאר למה כתוב פרו חולם, כיוון שהקדוש הוא רוצה להראות לנו את הנהגתו בעולם, שבטבעם של דברים, בן אדם שפוצע מישהו עם ברזל, עם אבן, עם עץ, כדי לרפות אותו הוא צריך לקחת תרופות, תחבושות, ואילו הקדוש ברוך הוא במה שהוא פוצע את האדם, במה שהוא מכה את האדם, באותו הדבר הוא מרפא. שהרי במה הוא נמכר לעבד? בגלל החלומות. ובמה הוא נגאל? בגלל החלומות. אותו חלום יכול להביא את האדם עד לידי מאסר, ומצד שני אותו חלום יכול להוציא אותו ממאסר. ללמדנו, זהו הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, כדי להראות לנו שהעולם הוא מונהג בידי שמיים, בידי הקדוש ברוך הוא ולא בידי בני אדם, כי בן אדם לא מסוגל לעשות את הדברים. וכך כותב גם הזוהר, והוסיף על כך האלשיך, לכן כתוב בלשון הווה ולא עבר ולא עתיד. למה? שלא נתאה, אם היה לשון עבר או עתיד, יכולנו לומר אולי זה היה לפני כן, אולי זה היה אחרי כן. התורה מדגישה, לא, זה בהווה, בדיוק בגמר השנתיים פרו חלם, כדי ללמד אותנו שלא הועיל שום השתדלות של יוסף, ושום חריצות שלו שבזה שהוא ניסה לנצל את הפרוטקציה שהייתה לו כדי לקדם את צרכיו, לא הועילה כלום, אלא באותו רגע שהגיע הזמן הוא פרעו חולם. ללמדנו, מוריי ורבותיי, חזל באים ללמד אותנו שהכל הכל מונהג בידי שמיים, ומוסיפים על כך גם חזל להסביר למה כתוב ויהי בלשון צער. אז במדרש כותבים שהאמת הוא שויהי פעמים בלשון צער ופעמים בלשון שמחה. אבל ראיתי דבר יפה שכותב הספתי הכהן על התורה, תלמידו של מרן הבית יוסף, שהוא אומר שיוסף עבר 10 איסורים מאז שתפסו אותו אחיו. היה לו 10 והוא מונה אחד אחד. והוא אומר הסבל העשירי שהיה, שהוא סבל, זה היציאה מהבור. זה היה הסבל העשירי. כנגדם נהרגו 10 הרוגי מלכות על כל ייסורים שהוא קיבל, על כל דבר שהוא התייסר, אז היה עוד אחד מהרוגי מלכות. ולמה היה לו סבל? כיוון שהרשעים האלה, גם כשנשלחו להביא את יוסף מהבור, לא אמרו לו למה פרעה קורא לו. אז ודאי שבאותו רגע שהוא ככה לא ידע על מה הוא נקרא לבית המלך, כל כולו התמלא פחד, מי יודע מה רוצים עוד להתעלל בו, ומי יודע מה רוצים עוד לעשות ממנו. אז הוא ממש היה כל כולו בצער, נפול מאוד מאוד מאוד, היה לו צער גדול. הם לא ניסו לבשר אותו, שעכשיו פרעה רוצה שתפתור לו את החלום, שיגיע לגדולה. ולכן אומר שם הספתי כהן שהצער הזה יותר גדול וקשה מכולם. כיוון שהכי כואב לאדם זה הדבר שנעלם ממנו, שהוא לא יודע לקראת מה הוא הולך. על כל פנים, מה עולה מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, יוצא שבעצם זהו מה שהתורה מלמדת אותנו, שיוסף נענש עוד שנתיים בגלל ההשתדלות שלו. למרות שלכאורה כל המפרשים שואלים, פלא פלאים, מדוע שלא יעשה השתדלות? מדוע אנחנו, בגלל ההשתדלות שלא צריך להיענש? מה גם שמצד אחד אתה אומר שעליו נאמר אשרי הגבר אשר יפתח בשם, ומצד שני אתה אומר שהוא פנה אל רעבים. אז או שהוא נקרא בוטח בשם, או שהוא לא נקרא בוטח בשם. מה ביאורם של דברים? כדי להבין את הדברים, אז יש תשובת הרשב"א בסימן תפיות ג', ושם הוא מדבר על הנושא של הביטחון והנהגת האדם, והוא כותב, הרשב"א כותב בתשובה, מותר לבטוח באדם והוא שלא יסור ליבו מן השם. שהרי אמרו, ארור הגבר אשר יפתח באדם ומהשם יסור ליבו. זאת אומרת, שנכון שמותר השתדלות, אבל תמיד בראש מעיינו של האדם, להבין שההשתדלות היא כלום, זה רק השם יעשה. ההשתדלות היא רק אמצעי שהשם יעשה, לא שההשתדלות היא המועילה. אבל מוסיף על כך הרשב"א, בדבריו, זולתי האנשים השלמים, ושזכויותיהם מרובות, כמעשה דרבי חנינא בן דוסא עם הערוד, שאמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. וכמעשה דרבי חנינא שהייתה אישם חזרת ליטול עפר מתחת רגליו לכשפים. זאת אומרת, הרשב"א אומר שישנם אבל אנשים שהם צדיקים, שהם מושלמים, אלה ודאי שאפילו השתדלות לא צריך לעשות. כלום. אז זאת אומרת שתלוי בדרגתו של האדם. ממילא אם אנחנו למדים שיש בן אדם שההשתדלות היא בשבילו, זה חלק מהתהליך ובלבד שישים את ביטחונו בשם, אבל יש צדיקים שאפילו את ההשתדלות אינם זקוקים. וזה הפשט למה אצל יוסף הוא נטבע, כי לפי דרגתו שהוא היה בעל ביטחון גדול, אז הוא נטבע גם על ההשתדלות שהוא עשה. ובדרך זו גם כותב רבנו בחיי גם כן, הוא מביא את הפסוק במשלי ג' שכתוב, בטח אל השם בכל ליבך ואל בינתך אל תשען. אומר רבנו בחיי, הכוונה בזה, שאם יוראו שכלו ותלמדו בינתו לבטוח בעושרו או בכוחו או בגבורתו, שלא ישען בזה כלל. רק ישים כל ביטחונו בקדוש ברוך הוא. למה? שהוא משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, ואין כל מעשיו ומחשבותיו כלום בלתי אם יגזור השם יתעלה. וזהו מה שכתוב במשלי יוטט, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. וכך אמר, הוא מביא עוד פסוק, שהרי במשלי בתת זין, לאדם מערכי לב ומענה, מהשם מענה לשון. אז אומר רבנו חי, ודיבורו אינו בידו, כי אם ביד הקדוש ברוך הוא, וכל שכן שר כל המעשים, ולפיכך אין ראוי לו לפתוח ולהישען על בינתו, ואין לו לתלות תקוותו בהשתדלותו רק בקדוש ברוך הוא. זה התביעה. והנה יוסף הצדיק, שבוטח בקדוש ברוך הוא, לפי שביקש משר המשקים שיהיה סיבה שיצא מבית האסורים, לכך לא הגיע למדרגה זו של ביטחון ונענש. והרחיב את הדברים האלה גם כן בית הלוי בפרשתנו, שבאמת הוא גם עומד על השאלה שכולם שואלים למה לא, הרי השתדלות זה לכאור המותר, כי כתוב ברכך בכל אשר תעשה, משמע שאדם צריך לעשות מצידו, או כמו שהגמרא בברכות בדף למדה אומרת, ואספת דגניך ותירושך, אמר רבי ישמעאל, להנהג בהם מנהג דרך ארץ. אז הוא מתרץ, זה נכון, ההשתדלות מה שאדם צריך לעשות, לא שההשתדלות היא סיבה להצלחה או להצלה או להפיק את הישועה שלו, לא. מה שהתירה התורה השתדלות זה מעין. לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. כי לבקש מאדם ביטחון בלי כלום זה קשה לאדם. אז התירו לאדם לעשות השתדלות, אבל כמובן עם ביטחון בשם שהוא יעשה, וההשתדלות לא עושה כלום. אבל מכל זה כדי שלאט לאט יתחזק בביטחון עד שהוא לא יצטרך אפילו את ההשתדלות. וכל זה כמובן תלוי בדרגתו של כל אדם ואדם. ולכן אם אדם עושה יותר מדי השתדלות אז הוא יענש על כך. וממילא אצל יוסף שהיה בדרגה גבוהה של ביטחון, התביעה שלפי דרגתו הוא לא יצטרך לעשות גם את ההשתדלות הזאת. ואני חשבתי להוסיף יותר מזה, שהרי אם נתבונן קצת, מה יוסף הלך להשתדל אצל שר המשקים, כי אם הזכרתני והזכרתני אצל פרעו? למה פרעו חבר שלו? למה פרעו הוא בן אדם ישר? הוא בן אדם הגון? האם הוא בן אדם שמחפש את הצדק? הרי הוא יכול להיות שהוא שמח בעבד עברי, הוא מאוס במצרים. מה פתאום שפרעו בכלל יתייחס אליו? בדיוק הפוך, אולי הוא יגיד עוד יותר גרוע, שישאר עוד יותר שם. אז מה ההשתדלות כאן בכלל? ההשתדלות הזאת היא לכאורה, זה לא שיש בן אדם שאולי ילך עם צדק ויושיע אותו, יגלה את הצדק, את היושר. נמצא שכל מה שעשה השתדלות כאן, ביאור ההשתדלות שלו זה שאולי שר המשקים בתור שיש לו קשרים אל המלך, אולי יוכל להשפיע על המלך שכדאי להוציא אותו. יוצא שכל התשומת, ההשתדלות שלו הייתה למצוא שהשר המשקים יוכל לעשות לו פרוטקציה, וזו תביעה קשה. אתה צריך, אין לך מה לנסות להשתדל שמישהו יעשה לך פרוטקציה נגד רצון השם. כי מה שרצון השם זה מה שיהיה בלבד. ולכן הוא נטבע. וזה מה שיוצא, שבעצם כל אדם ואדם, לפי הדרגה שלו, האדם נטבע. אם אדם משתדל מעבר למה שהוא צריך, או לפי דרגתו, אז הוא נענש על כך. ובאמת זה מה שאומר הנביא ירמיה בפרק י' ז' פסוק ה'. כה אמר השם, ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. ארור. הנביא כותב שמי שבוטח באדם הוא ארור. והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר. מצד שני הוא ממשיך, ברוך הגבר אשר יפתח בשם והיה השם יפתחו. והיה כעת שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו. ולא יראה כי יבוא חום ויעלה הוא רענן. ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. אז אומר על זה, על מנרת המאור. זאת אומרת שכל מי שנותן ביטחונו על בשר ודם, לא די לו שאין עושים לו רצונו, אלא שהקדוש הוא מקללו, ארור. ומצד שני, מי שנותן ביטחונו בקדוש ברוך הוא, לא די לו שעושים לו רצונו, אלא שהקדוש ברוך הוא מברך אותו, שנאמר ברוך הגבר אשר יפתח בשם. ולכן הוא אומר, מנורת המאור, זה יוסף, יוסף ששם ביטחונו בבשר ודם, נענש עוד 2 שנים על 2 מילים. כך כותב גם הרמב"ן בספר אמונה וביטחון בפרק י' ז', שיש 8 פעמים שם השם בעשרת הדיברות. למה? שמי שבוטח בשם זוכה להתברך ב8 ברכות. ומי שבוטח בשר ודם מתקלל ב8 קללות. והוא מפרט שם את הכל. כדי להמחיש לנו את זה, החפץ חיים על התורה בפרשת האזינו מביא מעשה שהיה. הוא מספר שהיה איזה כפרי אחד, עשיר גדול. הוא היה גר סמוך לכפר שבין רוסיה לאשכנז, והכפרי הזה היה לו שדות, גינות, תחנת מים, של לטחון קמח, תחנת קמח, וגם כן היה לו בית מרזע, בקיצור, והיה מלווה בריבית לכל העיקרים. היה לו עושר גדול מאוד. פעם אחת התאכסן אצלו רבי אליהו לידר, ואז כשהוא ישב אצלו, במשך היום שישב אצלו, יצא לו לשוחח עם בעל הבית על אמונה וביטחון, ופשוט היה המום, נדהם. רבי אליהו לידר שומע אותו ומדבר דברי כפירה ממש, שהוא לא מאמין בכלל, אין לו מה להאמין בשם, לפתוח בשם. הוא אומר, יש לו כל כך הרבה כסף, ככה הוא אומר, כל כך העושר שלו, שאין אפשרות בכלל שהוא ירד מנכסיו, כל כך המרובים שיש לו. ורבי אליהו כששמע את הדברים, מאוד כעס עליו, גער בו, נזף בו שהוא צריך לחזור בתשובה, זה דברי כפירה. אבל הוא לא התייחס אליו, ביטל את דבריו, אתה לא מבין כלום. לצערנו, מה קרה לאחר כמה שנים? רבי אליהו לידר, היה דרכו והנהגתו ללכת לבקר בבית הכנסת אורחים של העניים, והיה משתדל לעזור לעניים, כל אחד מה שנצרח. והנה אחרי כמה שנים שהיה, אחרי תקופה קצרה שהיה אצל הבן אדם הזה, הוא הלך שם לבקר באכסניה הזאת של האורחים, וכשהגיע לשם, הוא ראה איזה דמות חדשה, הוא התבונן בו, ואז הוא נזכר שזה אותו כפרי שהתארח אצלו. הכפרי לא זיהה את הרב אליהו, אבל הוא זיהה אותו. ואז ניגש אליו רב אליהו, ואמר לו, שאל בשלומו, מה אתה עושה פה? אני רואה שאתה פנים חדשות בא לכאן, מה אתה צריך? אולי אתה צריך עזרה וכו'. דובב אותו. ואז הוא כמובן התפרץ בבכי, והתחיל לספר בדמעות של איש. אמר לו, תשמע, אתה לא יודע, אני הייתי עשיר גדול, עשיר כמו קורח, מה לא היה לי? אני לא מאמין איך אני הגעתי למקום הזה. אבל מה קרה? הוא אומר שהרי אצלו בתחנת הקמח, שהייתה על, על המים, יש לו שם גשר. ופעם אחת, הצבא הרוסי, עברו דרך הכפר שלו, והמצביא, הקצין, המפקד, עבר על הסוס שלו על הגשר, והחליק, נפל שם, נפל המפקד הזה, ואז מה שהצבא הזה חשד בבעל התחנה, כנראה שהוא עשה מכשול בכוונה, כדי שהמפקד ייפצע, ייפול. באמת זה סתם היה, זה עלילה, אבל זה מה שהם החליטו. ובקיצור, החליטו שהם צריכים לתפוס אותו ולהעניש אותו. הוא הבין שהמצב שלו לא טוב, אז הוא מיד ברח והתחבא, ובלילה הלך לקח איזה, היה לו קופסה שמלאה, יש לו שני קופסאות, קופסה אחת של הכסף המזומן שלו, קופסה אחת של כל הבעלי חובות, שטרות של בעלי חובות. בלילה הוא הלך, חטף קופסה אחת ורץ כל עוד נפשו בו, ועד שהגיע לכאן כדי להציל את עצמו, וכעת הוא שבור לרסיסים. לא רק שהוא לקח קופסה של השטרי חובות ולא של הכסף, אז אין לו כלום, אין לו שקל, אלא גם כל משפחתו הוא לא יודע מה קורה, מי יודע אם לא התעללו במשפחה שלו, ובקיצור נהפך עליו עולמו ברגע אחד. ואז אותו גאון הזכיר לו, הרי אני הייתי אצלך והתארחתי אצלך, ואתה לא האמנת שיש בורא לעולם, שיש מנהיג לבירה, שהכל יכול להתהפך ברגע. ארור הגבר אשר יפתח באדם, זה צריך לדעת, לא סתם הנביא אומר, אדם שבוטח באדם, שם בשר זרועו רחמנא ליצלן, חושב שהרכוש הוא עוצמה שאפשר לשען עליה, ברגע אחד כממרה, הכל יכול להתהפך. זהו כשבן אדם בוטח בעושר, ברכוש, בחוכמה, בגבורה, וזה הטעות האנושית. אז האדם נהנש על כך. אלא חובתו של האדם לפתוח בשם ולדעת שהכל מאיתו יתברך. ובספר החרדים מצוות עשה פרק א', עוד כף א', הוא כותב שזה מצוות עשה לפתוח בשם, כך מביא בשם הרמב"ן, וככה כותב הרבנו יונה, וגם כן הרש גבירול, וגם כן הסמה, כותבים שזה מצוות עשה שהאדם יפתח בשם. אדם צריך לאמץ מה שאמר בן עזאי. הגמרא במסכת יומא בדף ל"ח אומרת, בן עזאי אומר, משמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת לחברתה כמלוא נימה. אומר רש"י, כוונת בן עזאי ללמד אותנו משפט החיים, אדם צריך להאמין ולבטוח בשם, שידע שאף אחד לא יכול לקחת לך את הפרנסה שלך, ואף אחד לא יכול להועיל לך, אלא מה שהשם רוצה זה מה שיהיה, ואף אחד לא יגנוב את המעמד שלך, וכשמגיע לך משהו, הקדוש ברוך הוא מביא לך, ברגע אחד כממרה. לכן כותב באמת החובת לבבות, בשער ד', שער הביטחון, הוא כותב, מי שבוטח בזולת השם מסיר, בזולת השם מסיר האלוקים השגחתו מעליו. הוא מניח אותו ביד מי שבטח עליו, ויהיה כמי שנאמר בו, כי שתיים רעות עשה עמי, עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים. זאת אומרת, אדם שחושב לפתוח בדברים זרים, בכוחות, באנשים, הבן אדם הזה פשוט מאבד את עולמו. לא רק שהוא לא מקבל אלא גם הוא מפסיד, הוא נשאל על דברים שאין על מה להישען. והוא מוסיף שמה, אדם שבוטח בשם, אז הוא יזכה על ידי הביטחון שלו, הוא לא יעבוד זולתו, הוא לא יקווה לאיש, הוא לא ייחל לבני אדם, ולא יעבדם להתרצות אליהם, ולא יחניף להם, ולא יסכים עליהם בבלתי עבודת האלוקים, ולא יפחידהו עניינם. ומוסיף על כך בפרק ג' שהאדם צריך לדעת שאין ביד אחד מהברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך. זאת אומרת שבעצם אדם צריך לאמץ את הפתגם של התנא הקדוש בן עזאי. אדם צריך לפתוח בשם ביטחון מוחלט שהכל בכל מכל כל תלוי בו יתברך. אף אחד לא יכול לקחת לך, אף אחד לא יכול להועיל לך, ואף אחד לא יקדם אותך, ואף אחד לא ימנע ממך מה שמגיע לך. בין הכבוד, בין הפרנסה, כל דבר. האדם שבוטח בשם, אז ממילא הוא באמת הוא לא מחניף לבני אדם, הוא לא תלוי בבני אדם, אלא בקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע שהכל מאיתו יתברך. הוא יודע שהבן אדם לא יכול, אף אחד לא יכול להועיל לו ולא להזיק לו. וכמו שבאמת, הסגולה המפורסמת של הרב חיים ולוז'ין, של אין עוד מלבדו, זה כמו זה על פי מה שמסופר בגמרא במסכת חולין מדף זין, וגם במסכת סנהדרין דף סמך זין, הגמרא מספרת שם על רבי חנינה, שהייתה מכשפה אחת שרצתה לקחת עפר מתחת לרגליו, לעשות לו כישוף. אמר לה, את יכולה לקחת, הכישוף שלך בין כל לא יעשה כלום. למה כתוב הפסוק, אין עוד מלבדו? מה פירוש אומר רש"י? הכל תלוי ברצון השם. אם השם רוצה יהיה, ואם השם לא רוצה לא יעזור. כי אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן נגזר עליו למעלה. והגמרא אומרת, ולמרות שהרי הכישוף מכחיש פמליה של מעלה, אומרת הגמרא, רב חנינה יש לו זכות גדולה. מפרש הרב חיים ולוז'ין בנפש החיים, הוא אומר, זה לא הכוונה שרב חנינה שמח על נס. הוא לא שמח על שום נס, אלא זהו סגולה בדוקה ומנוסה. כל אדם באשר הוא, אם יקבע בליבו, אבל בלב שלם ובאמת ובתמים, שאין עוד מלבדו ואפס זולתו, בזה הוא מבטל כל הכוחות שיש בעולם, ואין שום דבר בעולם שיכול להזיקו, ומבטל כל גזר הרע. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שזה סגולה. כשאדם מנסה לשנן ולהחדיר את זה בתוך ליבו, אבל להיות אמיתי, שלא יעבוד על עצמו, כי הקדוש הוא גלוי לפניו הכל, שלהחדיר בליבו שאין עוד מלבדו ואפס זולתו. הכל בכל מכל כל תלוי בו יתברך. לשבת להתבונן ולהתבונן ולחזור על זה, זה סגולה לכל צרה שלא יבוא האדם לבטל אותה. כמו שמסופר על הבן שלו הנציב, שפעם אחד היה פשטו הצבא של הקיסר על כל החנויות לבדוק, לעשות חיפוש מסחורות מוברחות וכדומה. ואז היה יהודי שם שיש לו חנות, שהוא סוחר כמובן עם כל מיני סחורות לא רשמיות, ויודע שאם יעלו עליו אז זה לא רק שיחרימו לו את הכל, אלא גם ישלחו אותו לסיביר, מי יודע מה יהיה איתו. בצר לו, הלך לנציב, הלך, סיפר לו את המצב, שעכשיו הצבא עשה סגר על כל על כל השוק, על כל החנויות, והצבא עכשיו עובר חנות חנות, פותח, מחפש, הופך את החנות, מה שהוא רוצה, מה שהם רוצים הם עושים. וברגע שבן אדם עולים עליו, אחת דתו השם ישמור. אמר לו הנציב, תעשה את הסגולה של אבא, עכשיו החיילים נמצאים בחנויות, בודקים, שב עכשיו, תשנן בלבך, אבל באמת באמת, אין עוד מלבדו ואפס זולתו. שב תחשוב על זה שבאמת רק הקדוש ברוך הוא. אין שום כוח בעולם, שום כוח בעולם, שיכול לעשות לא טוב ולא רע, בלעדי רצון השם. ככה צריך לשבת ולחשוב ולחשוב. כל מה שיש בעולם זה אפס אפסים. רק הקדוש ברוך הוא. ותשנן ותשנן. וככה הוא ישב וחזר על זה מאות פעמים. והנה הצבא עובר מחנות לחנות, מחנות לחנות, ובודקים. ומסמלים כל חנות, הגיעו לחנות שלו. זה היה כבר צהריים. אז המפקד אמר, בוא נעשה הפסקת צהריים. תעשו סימן על החנות הזאת, על הדלת הזאת. ככה שנדע עד איפה הוא בדקנו, ונוכל להמשיך אחר כך. עשו הפסקת צהריים, הלכו לאכול. כשחזרו, היה ויכוח. האם החנות הזאת כבר בדקנו, או החנות הזאת עוד לא בדקנו. עד אליה הגענו. היה ויכוח בין החיילים, בא המפקד אומר, לא, 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 עזבו את זאתי, תמשיכו מאחריה. וזו הייתה בדיוק החנות שלו, שעליה בלבד דלגו, והוא ניצל בנס, מכוח הסגולה של אין עוד מלבדו ואפס זולתו. אותו דבר מסופר על הגריז מבריסק, שכאשר הוא ברח בגלל כל הצוררים בוורשה, כשהוא עלה לארץ, היה ממש בסכנת נפשות מוחלטת. אז מה שהוא עשה, הוא אמר שהוא ניצל אך ורק בזכות הסגולה הזאת. שהוא ישב ושינן, אין עוד מלבדו ואפס זולתו, אין עוד מלבדו ואפס זולתו. זה כוחו של מידת הביטחון. אדם שמחזק את עצמו בביטחון, לא יעונה לו כל רע. הקדוש ברוך הוא ודאי, כל מה שיעשה זה הכי טוב שיכול להיות. אבל ודאי ובוודאי שיכול לבטל מעל עצמו כל מיני גזרות קשות ורעות. רק כשהביטחון של האדם יהיה מושלם, כמו שמסופר, יש בספר מרפי, הביא מספר של התולדות הרב שרעבי, הרב המקובל, הגאון, הרב מרדכי שרעבי, זכרון צדיק, נברכה. היה תקופה קשה מאוד, שחיו בעוני, בעוני, בעוני ממש. והנה פעם אחת, מגיע השבת, ואשתו אומרת לו, הרבנית, מה יהיה? באה בוכה, הרב, אין לנו אפילו חלות לשבת, מה עושים? והיא בוכה לו, איך נוכל להיכנס לשבת ככה? אז הוא החליט קם, סגר את הספר, ואמר, מה אני עושה? אני אקום, אני רואה שבצער גדול. נצא בחוץ ונראה מה הקדוש הוא יעשה, מה אני יכול לעשות. נעשה השתדלות. הלך, קם, יוצא מהבית, והיה גשמי ברכה. וכשהוא עומד בפתח של הבית, הוא לא יודע לאיפה ללכת, הרי לא היה לו תוכנית מסוימת, ללכת ימינה, ללכת שמאלה, והוא מסתכל איך בדיוק לפניו, אבן אחת שהיא נגררה מהמים, פתאום נעצרה, ומתווצבץ משם איזה שטר של כסף מכובד, הלך לקח את השטר, אמר, הנה מהשמיים שלחו לנו את השבת, הביא לי אשתו לרבנית, הנה, קחי, תקנה צורכי שבת, וחזר לשבת ללמוד. כשבן אדם בוטח בשם, הקדוש ברוך הוא עושה הכל בשבילו. מסופר בתקופת האלשיך, ספר מדרגת האדם, מביא על פעם אחת האלשיך, דיבר על מידת הביטחון, ואמר, אם בן אדם יבטח בשם באמת ובתמים, הוא לא צריך לעשות כלום, הקדוש ברוך הוא יביא לו את כל השפע. והנה היה שם איזה אחד סבל, שמע את הדרשה, התלהב, החליט שאני שומע לכל הרב, מעכשיו אני מפסיק לעבוד. כל הזמן היה עובד בסבלות, להוביל כל מיני דברים, היה לו עגלה, והיה מסבל, קשה, עובד קשה לפרוטות, החליט שהוא לא עושה כלום. יושב, קורא תהילים, מה שהוא יודע, וזהו. כמובן שהדבר הזה קצת היה קשה לבני הבית, אולי תלך, הרי אין לנו כלום, ומחרו לאט לאט כל דבר, ועד שמחרו אפילו את העגלה והסוס, הכל זה היה הדבר היחיד שממנו הם מתפרנסים, מחרו את זה לאיזה גוי. והמצב הגיע ממש, הגיעו מים עד נפש, אבל הוא בשלו, הרב אמר שצריכים לפתוח בשם, והקדוש הוא מושיע, אני לא מתייאש, אני בוטח שהשם יעזור. וככה היה. והנה פתאום, ביום מן הימים, שומעים את הגערות של החמור ליד הבית. פותחים, רואים את החמור עם העגלה, עמוסה, ומעמוסה עם עפר, ורואים שם מטמונים של מטבעות זהב. וכאשר חקרו ודרשו, הבינו שהגוי הזה, כאשר הוא הלך לחפור ביער, מצא מטמון, אבל כשהוא חפר, נפל עליו סלע ומת, והחמור ישב וישב וראה שאין כלום, אז הוא חזר למקום שהוא רגיל בו, לבעלים הראשונים. וככה זכו פתאום לעושר שאין לו אח ורע. וממש אמרו לו כל בני הבית, אשריך, איך זכית באמת, הנה מידת הביטחון שלך. כמובן, תלמידיו של האלשיך שאלו אותו, איך ייתכן שזה זכה ככה? למה אנחנו לא זוכים? אמר להם, תדעו לכם, מתי אדם זוכה? רק שהביטחון אמיתי בלב שלם, וזה מה שהוא עשה, לכן הוא זכה. אבל הרבה פעמים ביטחון לא, אני בוטח בשם, אבל לא בוטח שלם. זה כמו שמסופר על הרב ישראל מסלן, שהוא דיבר, אז היה איזה טייח בדרשה שהוא התלהב, אמר לו לרב ישראל מסלן, אם אני מוכן לפתוח בשם שיביא לי הגרלה, רווח של 10,000, אם אני אפתח זה יעזור לי, אמר לו, בטח מה השאלה, אם אתה בוטח בשם שזה יהיה, יהיה. טוב, החליט באמת לעזוב את העבודה שלו, והוא סומך על השם שבאמת יגיע לו איזה מפעל הפיס, נקרא לזה בשפתנו. אבל המצב הולך ונהיה קשה, ונהיה קשה. הלך לרב ישראל מסלנט, אומר לו, תראה, אני בוטח, אבל אין כלום, המצב קשה. אז אמר לו הרב ישראל מסלנט, אני אומר לך, מה שהבטחתי לך זה יהיה. אם יש לך סבלנות, אז זה יהיה. אם אין לך סבלנות, אתה מוכן למכור את הכרטיס שלך? בחצי מחיר, 5,000. אמר לו, כן, בטח, אני מעדיף 5,000. אמר לו, אם ככה, אז לא מגיע לך ולא יבוא לך 10,000. כי אתה לא בוטח בשם באמת. אתה, חצי ביטחון יש לך. אתה לא תוכל לקבל את התוצאה. רק מי שבוטח בלב שלם. לכן מאזינים יקרים, מה שאנחנו למדים פרשתנו מלמדת אותנו התורה, שהדרך לחיים מאושרים ומוצלחים, רגועים, שלווים, זה כשאדם יתחזק באמונה וביטחון שאין עוד מלבדו ואפס זולתו. לא יצטרך לתלות את ביטחונו לא בבני אדם ולא בקשרים ולא בפרוטקציות ולא בכסף ולא בעסקים. הכל תלוי ברצון השם. ישנם מצליחים וישנם נכשלים, והכל תלוי בחסדי השם יתברך. אדם צריך כל היום לשנן לעצמו שאין עוד מלבדו ואפס זולתו. אדם לא נוקף אצבע למטה אם לא נגזרה לו למעלה. וכשבן אדם מחזק את עצמו בביטחון, אז הקדוש ברוך הוא מברך אותו ומשפיע עליו שפע, ברכה והצלחה, ססון ושמחה וטוב לבב, רוגע ושלווה, אריכות ימים, כמו שבאמת בן אדם רגוע, ולא כמו אלה שכל החיים שלהם רדופים, מלאי מתח, מלאי עצבות, דכדוך הנפש, בגלל כל זה כי הם תולים הכל בעצמם, ביכולות שלהם. אדם שהשלך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. יעזור השם שנזכה כולנו להתחזק במידת הביטחון, ועל ידי זה נזכה לכל השפע ולכל הברכה והצלחה. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.